תודה, אני אצלח את התנאי. אנחנו הגענו לפסקה A, שלאמת היא שתוך כדי פסקה A אנחנו גם נחזור טיפה גם למשהו בגימל שאולי לא מספיק פעם שרק ככה פתחנו טוב, אבל יש את הדפים של המקורות שהפיקס לשיר כאילו. מה זה? בשבילי, בשבילכם יש? אני אפשר מקסימום לצלם כאן, לא? מה זה? לא, לא של השבוע שעבר, של השבוע החדש כאילו. לא, יש לך של השבוע החדש או של השבוע הישן?
כן.
לא, לא.
אורי
אמון הפסקיר? כן. טוב, בסדר, לא מקום כל מנה לי קצר, את השמת הזאת, אז אתה... לא, אבל יותר דווקא להי כאילו. בסדר, טוב, בסדר. נשתדל לעבוד ככה. התכונה של יראת שמיים מצד עצמה לא יתלה מגמה כלום, ואי אפשר להיות מתחשבת בין הכישרונות ומעלות הנפש של האדם. היא כשהיא לעצמה היא עלולה להוריד את האדם ואת האנושות כולה לעמקי תהומות, כשם שהיא עלולה לעלותם למרומי שחקים. אבל דווקא משום דלת למגרמה כלום, היא מקבלת את כל האורות, נוצר בקרבה את כל הכישרונות כולם. נכון, כישרון מדבר ומבטח להיות נצור רק על פי הערכה נכבדה שיחוצו לאוצר הגדול, אוצר של יראת שמיים, שבו הכל גנוז. אז עוד מעט נקרא את המשך הפסקה, אבל את הפסקה הזאת אפשר להבין בכמה משמעויות. אפשר להבין מה שרב כאן אומר, על תכונת יראת שמיים, שלאיתה מקרה כלום, יכולה להיות אחד מהכישרונות הכי גדולים, אבל יכולה גם להוריד את האדם למקי תאומות. אפשר להבין את הביטוי יראת שמיים ככוח ההתבטלות, כוח כן, הענווה, ההקשבה, כן, הביטוי כמו שהלבנה שנאמר לה לתת למקרם הכלום לעומת החמה שהיא המקבל, שבאדם יש כוח קבלה, כוח התבטלות, כוח של הקשבה למה שנמצא מדר אליו, והכוח הזה הוא מצד עצמו כמו מראה, מצד עצמו הוא לא כלום, זה מאוד תלוי למה הוא יכוון. וכשהוא שם את זה, לכן הוא אומר צריך להיזהר מהכוח הזה של יראת שמיים, כי אם היא תכוון אל המקום המדויק והנכון, אז היא תיתן הרבה הרבה ברכה בעולם. אבל אותו כוח שלא יכוון למקום הנכון, אז המראה הזאת במקום לראות דברים טובים יכולה לראות דברים מעוותים, ולכן יש כאן איזשהו היא עלולה להוריד את האדם ואת הנשות כולה במקי תאומות. אולי אפילו אפשר לומר שכל היצר שקיים באדם לקרבת אלוקים ולהתמתלות אל מול הקדוש ברוך הוא, היא זאת שבמשך ההיסטוריה הובילה את האדם גם לליליות וגרה אותו גם לכל מיני מקומות נפולים מאוד. המקום המסוים הזה שבו האדם מוחק את עצמו ומבטל את עצמו אל מול כל דבר נשגב, ולכן יש כאן צורך לדייק ולכוון את הדבר הזה אל המקום האמיתי והנכון שהוא צריך להיות. הניסוח של הרב בשורה הרביעית, החמישית, אבל דווקא משום דלת המגרה כלום, היא מקבלת את כל האורות, היא יוצרת בקרבה את כל הכישרונות כולם, וכל כישרון מתברך ומבטח להיות נצור רק על פי הערכה הנכבדה של יחוסו לאוצר גדול, אוצר של יראת שמיים. הביטוי שיש דווקא התכונה הזאת של לית למגמה כלום, זה מה שנותן את היכולת לקבל את כל האורות ואת כל הכישרונות, הוא מראה שהיתרון שבה זה לא את מה היא מקבלת, אלא היתרון שלה זה עצם התכונה המיוחדת הזאת שהעלית לה מגמה כלום. ואולי זה לכן מוביל אותנו לעוד ניגון נוסף ככה בהסברת הלמעלה ומטה של יראת שמיים. הסיכול זה לא שמה האדם לא יקבל את מה שהוא צריך לקבל, במקום להתמכר לקדוש ברוך הוא התמכר לכל מיני הופעות אליליות או הופעות חלקיות, אלא זה קשור את האפשרות המעלה והאפשרות המטה שלה קשורה לאיך העמדה של יראת שמיים, איך היא מכוונת כלפי מדרגת האדם עצמו, מה היא בונה בתוך מדרגת האדם עצמו. יש כאן, אני עוד פעם מצטער שאין לנו את המקורות, המקורות עלו איתנו עכשיו למירון, אז אפשר שם לשמוע אותם, אבל אם יש לכם אולי שמונה קבצים, מה זה? לא, את ה... כאילו, את הדף, יש לי גם לי את המקורות, אבל... אז אולי, רק אם יש ספרים אולי... כן, מה זה? קובץ בית. מה זה? יש לך זה ממש פתוח כאילו? מעולה, בסדר. תודה. אתה יכול להעביר את זה לאנש... קובץ בית קוב כבב, אני קורא. בסדר? אני אסביר. ואני מקודם כל, מקודם אמרתי שמדובר כאן שיראת שמיים בעצם זה כוח הפסיביות, מראה. זה לא נערה מכוח עצמה, שהיא כמו ירח, שבעצם היא רק משקפת מה שנמצא סביבה. והסיכוי שלה לעלות למעלה ולרדת למטה, קשורה לשאלה את מה היא מקבלת. האם היא מכוונת נוכח פני השם, אז היא דבר גדול מאוד, או שהיא מכוונת לדבר פחות מזה, ואז היא הופכת להיות אליליות, וגורם לאדם להתמכר לדברים מובטים, ודווקא אותו כישרון שקיים באדם של הערצה, של התבטלות, של הקשבה, הוא יכול להיות נוראי מאוד, אם אדם יכוון אותו כלפי המקומות הלא לא נכונים. אבל אפשר להבין שהסיכון שהרב כאן מתאר בתכונה של יראת שמיים, שלט לה, התכונה שלט לה מגמה כלום, זה בעצם... המקום של בו כאילו להפיין קצת יותר מצב בדרך כלל יתירת שמיים, שהיא כולה מכוונת כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי אינסוף, והעמידה של האדם כלפי אינסוף היא ודאי מכוונת כלפי הדבר הכי נכון, אבל היא עצמה יכולה להיות במקום בריא. בסדר, כן, זה הכי פשוט. מה זה? אין, בסדר, כן, לא, אני מסדר. היא יכולה להיות מכוונת במקום הבריא שלה ובמקום המזויף שלה, שההבדל במקום הבריא למזויף זה לא כלפי מי היא מכוונת, אלא באיזה צורה היא מכוונת כלפיו. אני קורא כאן קובץ ב' פסקה קוף קוף כבב. הרב אומר, כשההשכלה האלוקית היא קטנה, אז הציור שמציירים את האלוקות הוא גם כן קטן. וכיוון שהתוכן האלוקי הוא מבאר את הקטנה האינסופית של האדם לפניו, אז אין אשר עד כמה האדם נעשה זוכה לו בטלן על די יראת שמיים שאין בה דעה. ואיך אבו האדם יודע שערה של הגודל אלוקי באופן של סרטו עצמית של הדר הנפש לא תתשתש אלא תתרחב על די החמת כוח המדע שלו, על די שחרור דמיונו ומופגיונו, על די דעת העולם האחים, על די עושר הרגשה בכל הבעיה, שצריך על זה באמת לעסוק בכל החוכמות שבעולם, בכל תורות החיים, בכל תרכי ההתרבויות השונות ותוכני המוסר והדת של כל אומה ולשון, ובידי נפש ידע לזכך את כולם. הרב כאן אומר, אותה המידה של האדם, אני כבר מסביר עכשיו את יראת שמיים בצורה המדויקת שלה, שזה להיות ירא את השם שם שם, להיות בשקיקה עמוקה אל מול האינסוף. אבל בתוך הדבר הזה, זה אם אדם לא יבנה את הדברים בצורה נכונה, זה יכול ליצור סכנה נוראית אל האדם עצמו. כי שאדם כל הזמן מחדיר בקרבו את ההכרה עד כמה הוא, הפער בינו לבין הקדוש ברוך הוא זה פער אינסופי, זה יכול להיות אמירה שבהקשר הכי פשוט שלה מאפסת את האדם לגמרי, מוחקת את האדם. כי אם אדם כל הזמן מסגל את עצמו, הצלחת? אני שכוח, תודה. אם זה, אם אדם כל הזמן מסגל את עצמו להכרה, שבאמת אני, מקודם נתתי דגש ליראת שמיים יותר בתכונת הקבלה. עכשיו אומר, יראת שמיים לתכונת הפער, הכרה של כמה גבעו דרכם ודרככם ושבתם ושבתכם. שהאמירה הזאת היא אמירה שבעצם יכולה מאוד מאוד להשריש באדם, אם אני אחד חלקי אינסוף ביחס לאלוקים, והקדוש ברוך הוא האדם לא מרומם, אלא משאיר אותו בצור בדעת, כמו שהיה עד עכשיו, אז האלוקי נתפס כמשהו סופי, כל דבר סופי חלקי אינסוף, מתמטית שואף לאפס. אז בכל צורה שאדם לא יצר את הקדוש ברוך הוא, תמיד משהו שבסוף סבר הוא מציאו מוגבל, חלקי אינסוף, הופך אותי להיות נתון משמעות, והדבר הזה בעצם מוחק את האדם לגמרי, ומביא אותו לידי יצבון, ולידי שיממון, ולידי ריקות של חיים, ולידי זחלנות ובטלנות, כמו שהרב יתר בפסקות בהמשך, לא הפסקות של השבוע, אבל בעמוד כבב, החיזון הגדול שיש בתחילת של השם שלם מכובד יפה בורה של תורה, כלומר זה מתחיל מרגע בתירת המחשמה, זה מתחיל להיות מתירה לחשוב, הרי הוא הולך וטובל ברוץ הבערות, תלת עון שמתו, מכשל את כוחו ומבא את רוחו. ולכן בהקשר זה גם אם אדם כובן כלפי האמת, אבל צורת הפרופורציה שיראת שמיים בנתה בו זה את התחושה עד כמה זה פער בלתי יגושר, שהאדם מול האלוקים זה פער של, כמו שאמרתי, של אחד חלקי אינסוף, אז בסוף הופך את האדם להיות, כמו שהרב אומר, בער, נטול חיים, נטול משמעות, והדבר המסלם הזה הוא הסכנה היותר גדולה שהרב כאן מתאר את הדברים. כמו שהרב אומר, אבל היא דרגיסה, אם אדם, וכשהוא מסלם את זה כאן, זה לא רק כלפי מה להיות מכוון, אלא באיזה צורה להיות מכוון. אם העירה תצורף אליה דעת, אם, כמו שאומרים, אין בור ירחת, ולא אמר את חסיד, אם הוא לא יהיה בור, אלא יהיה מלא בגודל של דעת, אז אותה תכונה של יראת שמיים, היא תגדיל לא רק את הקדוש ברוך הוא, אלא תגדיל את האדם. כי כמו שאמרתי, אם הקדוש ברוך הוא נשאר באותה נקודת מוצא, אז נקודת מוצא חלקי נסוף שואף לאפס. אבל אם מה שעיקר מה שיראת שמיים עושה היא כלפי המרחב של האדם שהוא עד עכשיו היה נמצא בעמדת חיים מסוימת, הוא עכשיו מגדיל את החיים שלו, וכלפיו הוא אומר כל מה שאני מגדיל את עצמי זה עדיין כעין וכאפס לעומת המציאות האלוקית, אז עד רבה זה בונה באדם מרחבים הרבה יותר גדולים של של אינסוף. אז בהקשר מסוים הזה זה מרומם את הקדוש ברוך הוא עוד יותר, כי האדם הוא גדול מאוד, והקדוש ברוך הוא אולי לא אולי לא אפילו מהגדלות של האדם. וכשם עושה בזה, הקדוש הוא רוממו השם אלוקנו והשתחוו להקודשו, הקדוש הוא הופך להיות מרומם מאוד, וגם האדם ומרחב החיים שלו הופך להיות עוד יותר גדול, כי זה מורר באדם זיקה למקומות גדולים, אשרי אדם שבכלל יש לו איזשהו צורה מסוימת של יחס אל האור אלוקי. לכן זה מה שאמר כאן, אומר שדווקא המדרגה של יראת שמיים, מכיוון שהיא כל מיני מדרישה שלא יתלה מגרמה כלום, שהיא מדרישה עד כמה כל מה שיש בה זה רק קצה כחול של מה שעובד יותר גדול, אז דווקא הדבר הזה הוא זה שכמו שהרב אומר מעצים את החיים, מגדיל את החיים, ועוד הרבה יותר מזה מגדיל את הקדוש ברוך הוא. לכן כל יראה שלא תצטרף אליה חוכמה, שלא תצטרף אליה האימון של האדם בעצמו, הגודל הפנימי של האדם בעצמו, היא במקום לרומם את האדם ואת הקדוש ברוך הוא, היא תשפיל את הכל, הקדוש ברוך הוא יישאר קטן, והאדם יישאר קטן שבקטנים עד שהוא נטול משמעות. כן, כן, בכבוד, בכבוד, כן.
ביחס האדם אני חושב שאפשר, אני מבין את זה, אבל מול הקדוש ברוך הוא, כאילו, אני עכשיו אפס, גם אני גר להיות שלוש, זה בסדר, מה? מול היחס לאינסוף זה לא רלוונטי. אינסוף הוא שלוש זה אף פעם, כאילו,
לא, אז אני אסביר, אני אסביר. אם בני אדם רגילים, כמו שאני תמיד אוהב לספר את הדבר הזה, שלילד בגן חובה המספר אינסוף הוא מה שאנחנו בשבילנו קוראים 11. כלומר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, עד כאן הוא זוכר שהגן תמדה אותו, הוא זוכר אפילו 10, ואז אחר כך זה מלן תלפים, נכון? אז אצלו המילה אינסוף היא מילה נדפת למספר 11. אז ילד בכיתה א' כבר לומד את לוח הכפל, אז כבר הביאו לה את כל הריבוע שלם, אז הוא מבין, לא, מה פתאום, מלן תלפים זה לא 11, כבר לימדה אותי המורה. מלן תלפים, הוא נגיד במילים, אבל זה בעצם אצלו מעל האחד. ושאדם יתגדל אחר כך יותר למרחבים יותר גדולים, אני לא יודע לאיזה מסכים עושים את זה, כמה שהמרחב החיים שלנו יותר גדול, אז הקדוש ברוך הוא יהיה הרבה הרבה יותר גדול מתור מרחבים החיים האלה. זה מורה באדם הכרות שפתאום יקחו אותו בכלל לממדי חיים אחים, לא רבדי חיים אחים. אבל למה שכל העולם של העולם מאוד מאוד עלוב, אז גם אם זה לא בצורים שציירתי, בצורים קצת יותר מפותחים, אבל כל צורת סגנון החיים שלו נשאר במרחבים מאוד מאוד מסוימים, אז זה איפה יכול לקראת הקדוש ברוך הוא. אבל באדם, נגיד ככה, במרחבי המדע שקיים היום, שמכירים שכל המרחב הקוסמוס למשל הוא מרחב כבר אינסופי, אז המילה אינסוף זה הקדוש ברוך הוא, אפילו כמו שהרב זצ"ל אומר, היא לא האינסוף הכמותי, זה לא עוד איזשהו מספר מאוד מאוד גדול, זה כבר יש כוכבים כאלה, זה כבר בכל תא באדם יש בו ביליארדי אולי אפילו אינסוף מערכות אחרות. אז פתאום מבין שהמושג אינסוף בכלל נמצא במרחבי החיים אחרים. אתה צודק, הוא לא יכול להסביר זה במילים כמו שהרב מדבר, במר דעת אלוקים זה יותר קשור להשערות, הוא יכול יותר לדעת לשער באיזה מקום נמצא, אבל זה ההגדלה של האדם מעיצה אותו לייחס אל הקדוש ברוך הוא מרחבים שהם הרבה הרבה מעבר לכל מושג שאותו אנחנו מכירים, כן, בהקשר המיוחד הזה. לכן כמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא נהיה גדול, אבל לא פחות מזה, בעצם גם כל מרחבי החיים של אדם נהיים גדולים, והכל מתקשר אל מרחב כזה אדיר. אבל כל זה מאוד מאוד מותנה בשאלה עד כמה יראת השמיים מתלווה לה גם הדעת, שבהקשר מסוים הזה שאומרים כאן, זה בעצם המקום שבו האדם יודע גם להכיר את הגודל של בקרבך הקדוש. כן, בסדר, התיישב. אבל ברשותכם אני רק מנסה לומר עוד אפשרות נוספת וקצת לבסס אותה, שאפשר לומר, וזה קצת קשור למה שדיברנו אם אתם זוכרים בפסקה ב', שהמושג של יראת שמיים, הרב שם אומר שיש לה מושג טהור ראשוני יותר, עוד לפני איכשהו משתקף בסגנון הגלוש של הדברים, וכמו שאמרנו שיש משהו בביטוי יראת שמיים אצל הרב שקשור לתביעת ההשתלמות, לתביעת ההתקדמות מכאן ללכאן, שכמו שאמרו, עוד לפני שהיא מתלבשת בלבוש הישראלי המיוחד, יש בה קודם כל את המקום הזה, שמה שבקודם הרגשתי את יראת השמיים מלשון שם שם שם, מלשון איזשהו תנועה שיש בה כל מיני עוד אופקים, עוד אופקים, עוד אופקים. אז התכונה של יראת שמיים בעצם זה תכונת הצעידה של אדם לגדלות תמידית. והחידוש הגדול של הרב, שגם המילה כזאת שהיא מאוד מאוד מגדילה, כאילו קודם אמרתי יראת שמיים זה כושר התבטלות, הבנו מאוד לאיזה סכנות יכולה להוביל. אחר כך אמרנו יראת שמיים זה הכרת הפער, הכרת הפרופורציות של מרחב, שאדם מזהה בינו לבין אינסוף, והדברנו את שדה החיר והשלילה שלה. אבל יכול להיות שאפילו אם יראת שמיים אצל אדם היא נמצאת בעמדה של שקיקת התנועתיות של האדם, ואין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעבר, היא עצמה, אם אדם לא הבין אותה בצורה נכונה, יכולה לשמש לרועץ. במה יכולה לשמש לרועץ? כי יש משהו שכאשר אדם כל מה נמצא באיזושהי תשוקה סמויה כל מה להתקדם קדימה, הדבר הזה יכול מאוד מאוד להעצים ולהגדיל ולהשאיר את החיים, אבל זה יכול ליצור את המבט הביקורתי עם העין רעה כלפי המציאות. כמו שאתה יודע, תמיד אני מזכיר, אני אמרתי בחופזי כל אדם כוזב, שזה בעצם כמו שבעולם החול אדם נותנים לו מנה, רוצה 200 ומסביעו, מריבו, אז ככה בעולם הקודש יש את התכונה הזאת של הבת מלך, שהנפש לא תמלא, שכל מה שנותנים לה היא מרגישה אפורי בכל הדברים האלה. ולאדם, דווקא שיש באדם כל מיני תשוקה, כל הזמן של התקדמות ושל רצון להשיג עוד ועוד ועוד, אז כל דרגות הביניים שאותם אדם משיג הם הופכים להיות נטולי משמעות אצלו, כי כל מיני משתקק ליותר. הביטוי לת למגרמה כלום, שזה בעצם עצם התכונה, זה בעצם הכנה שהוא כל מיני מבין, הנושא הוא לא הדרגה שאני נמצא בה, אלא ההקשבה שלי זה למקום יותר גדול, שהדבר הזה הוא יכול להיות שורש האמונה ושורש ההפריה של החיים, אבל הוא יכול לרוקן את החיים משמעות, כמו שהרב בצימון לכלכל כותב, שדווקא שהנשתמה משתוקקת למקום יותר גדול, אז כל העולם נדמה על הקבע הקטע, אז יש איזשהו צד של פסימיות ועין רעה וחוסר הוקרה של המצוות מצד עצמה, ש בהקשר הזה, כמו שהרב כאן אומר, דווקא משום דלתה מגמה כלום, היא מקבלת את כל האורות, וצריך לקבל את כל הקשרות כולם, בכל כלל מדבר ומובטח להיות נצור רק על פי ערכה נכבדה, שליחוצו לאוצר הגדול, לאוצר של יראת שמיים, שבו הכל גנוז. והרב כאן אולי רומז כאן, שאם אדם ידע את התכונה הזאת של יראת שמיים, לבטא בצורה נכונה, שאני עכשיו קודם כל מקדים, זה דומה למה שאמרנו קודם. קודם הדגשנו שהחלך היא מוטענת בדעת, כי היא צריכה להיות מוטענת באימון של אדם בעצמו. עכשיו אנחנו אומרים שהיא חייבת להיות מוטענת בדעת, כי היא חייבת כל מיני להיות ניזונה גם מהגילויים בפועל של לאט לאט הולכים ומתרחשים סביב התהליך הזה עצמו. שבעצם, כמו שאמרנו בפסקה ב' וכמו שאמרנו בשבוע שעבר בפסקה ד', שיראת שמיים זה הפרספקטיבה של דרכה אדם בכל בכל את המציאות. זה כמו שהרב אמר שם, זה לא, זה כמו השפה שהיא בעצם לא מקצוע ספציפי שעובדת לעצמו, אבל זה האטמוספירה, זה המאור שאדם רואה כל דבר במציאות. שהאטמוספירה הזאת היא כמו שפה, חייבת עכשיו הרבה הרבה מקצועות, חייבת הרבה הרבה מפגש עם כל מיני גילוי חיים. אם לא יהיה כל מיני גילוי חיים שיזינו אותה, אז באמת יש בה משהו מסוים שכל מיני רק מעוררת הרבה הרבה שקיקות, אבל בסופו של דבר היא נשארת נטולת משמעות. אבל אם היא מצטרפת אל החוכמה, מצטרפת כל מיני גילוי חיים, אז עד רבה, כל גילוי חיים היא תמיד תחפש בו את העוד שבו, את העומק שבו, וזה בעצם ייתן עכשיו שכל תופעה ותופעה בחיים היא תהיה בעצם במידה מסוימת אינסופית, כי אין אף תופעה שתבוא דרכה שהיא לא תבחן אותה דרך הכמיהה הגדולה לגודל אינסופי. אז כמו שאמרתי, זה צורה של שפה, זה צורה של התבוננות במציאות. איך אתה מתבונן בכל תופעה במציאות? היא חייבת להיות ניזונת, יש איזשהו חומר גלם שכל מיני צריך להבעיר את האש הגדולה הזאת. בלי שיש חומר גלם שיביא אותה, היא לא יכולה לבעור. החומר גלם הזה שכאשר הוא מוזל ממנה, אז הוא מפלא אותה ומעשיר אותה לפעות גדולים מאוד, ונותן לכל תופעה את האושר הגדול שלה. זה בעצם הרב כאן, אני כמו שאמרנו פעם שעבר, כל הביטוי יראת שמיים היא קשורה למה שדברנו פעם קודמת לספירת המלכות, לכוח המקבל שבאדם. כמו שדייקנו בסוף הלימוד הקודם, שיש במידת המלכות את הצד היותר סטטי שלה, שזה מה שהמחנה כמוסר, ויש את הצד המשתוקק שלה, שזה התכונה של הנוקבה, של לצ'ך שוק, שוקתך, שקם בתוך מידת המלכות. שבמקשר מסוים הזה, זה לא רק כוח ההסתכלות, שזה כבר דבר גדול מאוד, כמו שאמרנו פסקה א' המבואות, אלא זה בעצם נותן את הניגון לכל המציאות כולה, שכל המציאות כולה מלאה תשוקות. אין אף קוטן במציאות כזאת שהיא כל הזמן מלאה גודל, אבל בשביל זה היא חייבת כל הזמן להיות בהפריה פנימית מכל התופעות שנמצאות סביבה, ועד מלא כל תופעה קטנה שהיא תראה, היא תראה אותה באור הגדול שלה. ולכן הרב אומר, דווקא בדבר הזה היא מקבלת את כל האורות, היא צריכה לקבל את כל הכישרונות כולם, וכל כישרון מתברך, הוא צריך להיות נצור על פי הנקודה הזאת. דווקא הדבר הזה מעשיר את כל הכישרונות כולם. כן, איתמר.
אני מבין למה יש שוני בין הרווח בספר הזה לבין הרווח בספר הקודם. אני לא מצליח להבין למה יש שוני בצד השני.
בכישלון?
כן, הצד של הכישלון, כי שניהם בסוף זה ההפסד שלי.
לא.
אחד זה האפסיות שלי ואחד...
ואחד זה האפסיות של המציאות.
ואחד זה האפסיות של ה...
מציאות.
שכל...
כאילו נעשה ככה, שלושת הדברים שאמרנו, הם קשורים, כמו שאמרנו, אומר, יש את הנותן, את המקבל ומה שבני. כן? את הקדוש ברוך הוא, את האדם ואת המרחב של עולם שמצא באמצע. הפירוש הראשון דיבר יותר מצד האובייקט, למי אתה מכוון? אתה יכול לדבר אמת או שאתה מכוון לדבר שקר? האפשרות השנייה דיבר יותר על המקבל. האם המקבל מגדיל את עצמו או מקטין את עצמו? והאפשרות השלישית שאמרנו, שואל לכל המרחב של המציאות, עד כמה כל המרחב של המציאות הופך להיות נתון משמעות, כי כל מן, האדם לא רוצה להיות בדרגה הזאת, הוא כל מן משתוקש לדרגה הבאה, או שעד רבה הדבר הזה הוא זה שמגדיל ומחדיר את, את המבט, את השפה האינסופית, מחדיר אותה לכל דבר ודבר במציאות. נראה שהמשך הפסקה הרבה יותר מוביל לזה, כן? איך?
לגבי מה שהיא תמרמה, אפשר להסביר מה שהרב עכשיו אמר, שזה אטמוספירה שמתוחת את דופן את הדברים,
כן. בחיסרון לא רק שאתה, לא רק שאתה...
בחיסרון, כן, כן.
בחיסרון, שאם אתה ממלא את הדעת שלך בדברים רעים, אז יוצר עבודת הדברים, כי יש לך עולם נפשי מושחת, אז בתוך האטמוספירה הזאת, שאתה סוכר לכל ביחס לאינסוף, הוא מקבל את הסגנון של העולם הכי מושחת.
כן, אתה צודק, אבל זה מתחיל להפוך, כי הפירוש הראשון זה היה, אני מסכים, זה היה, כן, אני מבין.
הראשון זה כאילו אני
מתבטל כלפי משהו. כלפי משהו, באיזה צורה אני מתבטל כאילו, או באיזה צורה אני מתבנה מציאות. אני מתבנה מציאות במקום, אני רק, כן, חשוב להגיד שזה בא מאותה תכונה עצמה. זו אותה תכונה שאדם כל הזמן לא רוצה להישאר במקום. כל הזמן רוצה להתחדש.
למה, זו השאלה השנייה שלי, למה זה קשור דווקא להשתלמות ולהתחדשות? זה קשור לזה שיש לי, שאני אומר...
אז כמו שהדגשנו כבר בפסקה ב', שם אומר, יש את יראת שמיים, התאורה, עוד לפני שהיא מתלבשת בצורה מיוחדת לישראל. נכון, בעמוד קו, ואז זיינו את הדל בינה לבין המוסר, מה זה מוסר לבין עירה, ואז קצת הזכרנו את הדברים של הרב הנזיר באורות הקודש ד', שבעצם זה ההבדל מבחינת דוד לבחינת שלמה, כאילו, כן? הבחינה סטטית לבחינה דינמית. שיש בעירת שמיים משהו עוד תרום הסוגיה של יחס של אדם לאלוקות. זה קודם כל עמדת חיים שכל מה נמצאת ב... תעלה של צמיחה, תעלה של גדילה. שבהקשר מסתם לכאן, העמדה הזאת של יראת שמיים, כאילו, לא, אם זה לא נראות בהקשר של הביטול, כמו שאותו שנה, ולא בהקשר אפילו השני שניסחנו, של הכרת הפער, אז יש בה את המקום אחד הזה, שאני מכוונה את הצד לכאורה ועד החיובי שקיים בה, שהיא כל מה רוצה להתקדם, וכל מה מחפשת את השם שם שם, ומחפשת את המחבים סופים. אבל החידוש הגדול, שגם במקום הזה עצמו, היא ממש יכולה לשמש לרועץ, כי היא בעצם יוצרת איזשהו צד של מראה שחורה, כלפי כל דבר שנמצא בתוך המציאות, אם היא לא תהיה, תדע לחוות את עצמה למקום הנכון. אני רק אולי כדי לחדד את מה שאני רוצה לומר, בוא נקרא קודם כל את פשט הפסקה עד הסוף, מכיוון שאנשים אין כאן את כל המקורות, לפחות קודם כל את הפסקה נראה, על כן, יראת שמיים מתרוממת לא כל כך על פי העסק במקי עצמה, כמו שהיא מתעלה על ידי מה שממלאים אוצרה, בכל דעת וכישרון, בתור המצוות, בכל מידה נכונה, בכל עוד וגבורה, בכל תירה ותפארת, כדי לתת ליראת שמיים את הגדלות שלה, היא חייבת את מה שאמרנו, את המזון, היא חייבת את עצי התברה, היא חייבת את המצוות שמצאת סביבה, בלעדי הדבר הזה, ויש במשמעות של הדבר הזה, אפילו בלעדי ההוקרה של מה שנמצא מסביב, היא לא תשיג את הייעוד שלה, כי אם היא לא תהיה ניזות מהדבר הזה, אז יהיה לה רק לצד היולי של יראת שמיים, את המקום המסוים הזה של שקיקת השתלמות אינסופית, אבל בסופו של דבר, את כל הברכה שבאה ממנה, היא תהיה חסרה. ולכן, בהקשר מסוים הזה, יראה, אם אין חוכמה אין יראה, נכון, אם אין יראה אין חוכמה, זה הלשון של משנה באבות, שבעצם עד כמה חוכמה חייבת יראה, זה אנחנו יודעים מהרבה מקומות, אבל החידוש הרב אומר שמצד שני, גם עד כמה יראה חייבת את החוכמה, כדי שהיא תתגלה במקום המגדיל ולא במקום המסבך שלה. רק מצד שני, אחרון מוסיף הרב אומר נמצא, שיראת שמיים, ויסוד דבתה עולמית היא אספקלריה דלא נערה מצד עצמה. וכל עוליה הוא בעת אור שמש העליון עליה עד אשר תתאחד יפה ביסוד מקוריותה. ואז תתעלה מעלה מעלה. ותהיה באמת עטרת תפארת המושא ואתן. כשתשוב מלאה טוב אל שורש מחשבה עליון. העשיר מכל השפעה נאצלת. אני מפרד את זה פלוגות מלכודות כי היא בת נדיב. ביתו של הרמב"ם אבינו שנקרא נדיב שבכל שמה מקור ברכה כולה. הרב כאן נראה לי רק בהסבר הזה אני יכול להבין את המשפט שאמרתי עכשיו. הרב אומר... אנחנו, תמיד הביטוי שיראת שמיים היא אספקלריה דלא נערה, שלעתם מגמה כלום כמו שקראנו תחת הפסקה, מתפרש שבסוף שבר היא מצד עצמו כשאמרנו היא באמת לא כלום, אלא היא נותנת לאדם את כוח ההתבטלות, אולי נותנת לאדם כמו שפיתרנו את הדברים גם באפשרות השנייה, נותנת לו מבט של גודל, אבל בסוף שבר היא תמיד תהיה נמוכה מאשר החמה. אבל כמו שהרב כאן מביא את מה שאומרים בקעת הלבנה, שהיא באמת עטרת תפארת למושא ואתן, שיש משהו מסוים שהיא נמצאת באמת מעל לשמש. שהיא נמצאת עטרת תפארת. תפארת זה המידה של ההרמוניה של העולם, זה מה שבמשל בחינת החמה, ויש משהו שהלבנה היא באמת מעל החמה. אשת חיל עטרת בעלה, שיש משהו באמת במדרגה הזאת של העירה הזאת, שיש בה... יתרון מצד האמס הרבה יותר גדול מאשר החוכמה. אז הסיבה שהיא צריכה את החוכמה זה לא בגלל שפלותה, כי היא תפתה של, של החוכמה. באמת, לעתיד לבוא, תתברר מעלתה של הלבנה, וזה שהלבנה רמזה שאין שתי מלכים יכולים בקדר אחד, כמו שמדוש אומר, היא אמרה דבר רגון, יש איזשהו צד מסוים שהיא באמת צודקת, כי זה לא איזה מישהי שפלה שמצל כתר לעצמה. אלא כדי לגלות את עצמה, היא חייבת את ההפרעה שיש לה עם החמה. אבל אחרי שיהיה לה את ההפרעה מהחמה, היא יש, כמו שיש ביטוי שמה חוצר כעד אינסוף, שיש משהו בתכונה השקיקתית הזאת שהיא מעתירה את כל המציאות כולה, היא זאת שולטת לכל המציאות כולה, את מקום ההתגדלות שלה, את מקום הברכה שלה, את המקום שלה שיכולה לסקת למרומי מרומים. ולכן בהקשר המיוחד לזה כאן הרב אומר שאילויה היא בערת אור שמש עליון עליה עד אשר תתאחד יפה מסוד מתאותיו, שזה שלב ראשוני, שאור הלבנה יהיה כור חמה, שיהיה הרבה הרבה התאמה בין שתיהם, אבל אז היא תתעלה יותר מזה, מעלה מעלה, ותהיה באמת הפר טיפרת למוסי ואתי, שהיא תגיע למקומות כאלה, שהיא זאת שנותנת לכל המציאות כולה, נותנת לה את אור המחוד שלה. אני כאילו לא... קצת דברים שדיברנו אתמול, לא נעים לי פשוט לחזור לדברים, אבל זה בעצם זה בדיוק המבט הזה של רבי עקיבא, שהוא יוצא בשלום וחוזר בשלום, שהוא כל תורת הסוד שלו היא תורת סוד כזאת שיודעת להוקיר את האותיות ולהוקיר את האיקוותה ולהוקיר אפילו את כל המציאות של צבי סביב. אז הוא זה שכותב כתרים לאותיות. דווקא המבט המיוחד הזה הוא זה שבסוף שבר נותן את כל הגעגועים האינסופיים שגנוזים בכל תופעה במציאות, הוא זה שבאמת יוצר עושר אינסופי שניזון מתוך המציאות עצמה. הצור שלו בחוכמה זה לא כי הוא פחות מהחוכמה, אלא כדי שיהיה את מי לאתר, כדי שיהיה את מי לגדל. זה מה שהם כאן רומז אחר במציאים קצת יותר פנימיים, שתשוב מלא טוב אל שורש מחצבה עליון, העשיר מכל השפעה נאצלת, שבעצם החוכמה זה כבר השפעה שחדוש מציל אל העולם. אבל בעירת שמיים יש געגועים למה שנמצא מעבר לכל צד של הבאה, מעבר לכל צד של גילוי, המתפלגת לפלגות מיוחדות, כי היא בת נדיב, ביתו שאברהם מבין שנקרא נדיב, שבכל שמה מקור הברכה כולה. הרב כאן רומז שמידת המלכות היא תמיד נמצאת מתחת למידת התפארת, בצורה מסוימת מתחת למה שנקרא לכל האידיאלים אלוקיים של הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח, העוד. אני לא אפרד להגיד את המילה הבאה, כי אני כבר קשור לספירה של היום למחרת, אולי חלק מהשיטה נמצא ידי חובה, אבל יש במלכות שהיא כאילו לכאורה אמורה לקבל את כל האידיאלים אלוקיים, את כל הגילויים של חסד גבוה וכולי, לקבל אותה אל תוך עצמה. אז בהקשר מסוים זה אנחנו תמיד שמים במרכז את מידת התפארת, שהיא מידתו של יעקב נחלה ולא מצרים, שהוא מבטא את ההרמוניה של כל המערכות כולם, שזה בעצם מה שקראנו בפסקה שלנו כאן, ההתעשרות של כל המציאות כולה שאותה צריכה לקבל. אבל באמת היא קשורה יותר, זה מה שהרב אומר, דווקא למידת החסד של אברהם. מידת החסד של אברהם היא המידה שמבטאת עד כמה כל ההופעות הגדולות של המציאות הם עולם חסד יבנה. יש בהם תמיד איזשהו צד מסוים שמזרים ממשהו שנמצא מעבר אליהם. ולכן המלכות היא ביתו של אברהם שנקרא נדיב. היא בעצם מקשיבה את שורשי המציאות, את המקום שממנו כל המציאות באה. בהקשר המסוים הזה, לכן היא בפועל אולי צריכה הרבה הרבה כל מיני להיות בדיאלוג עם המציאות, אבל בזה היא קשורה למקום שממנו כל המציאות יונקת, והחסד הוא בעצם ההופעה הראשונית שמזכירה עולם חסד יבנה, מאיזה מקום גדול העולם בא. ואם היא תשתלב בתוך הדבר הזה, אז לא רק שהיא תדע איך להתיק את כל העולם אליה, אלא תדע איך גם לסגב את כל העולם למקום יותר גדולים. מכאן, בסדר, אני עוד פעם אני קצת במבוכה שאין לאנשים את המקורות, אולי אני רק...
מה הקשר בין...
טוב, חבל, בסדר, לא נמד את השמת הזאת, כן, מה זה?
רק כשנמצא
לך את קשור מלאה טוב, אבל היא מגיעה למקום שעושיר לי
כל השפעה
נעצרת. זה נראה נתק בין מה
שהיא קיבלה, ורק
המגיעה המקום לבין מה שמוצאת בעצמה את הכל. כן, זה לא שאמרנו.
זה
דילוק כזה,
אבל זה איפה
זה עצמוניה, מה ש... קודם כל, כי התכונה המוכר שקיימת בה, זה הכיסופים האינסופיים. אז זה אומר שבצורה סמויה, היא לא רק כלום, אלא היא השיקוף של האינסוף. היא השיקוף שהמציאות בצורה עמוקה קשורה למרחבים אינסופיים. כדי לגלות את המילה הזאת, לא בצורה משפילה, בצורה גדולה, היא צריכה הרבה הרבה חומר גמל, חומר כל מן להתברך בנו. לכן היא חייבת את כל הופעות הגלויות, והעמדה שלה צריכה להיות עמדה פסיבית על כל המציאות כולה. אבל אז היא צובעת אותה, כאילו אפילו בלא מודע, צובעת אותה בסבר המיוחד שלה, שזה השתיקות האינסופיות שקדמו לכל הגלויים כולם. אז מצד סדרי הגילוי, אם היא לא, אם המערה הזאת לא תזין אותה בכל דברים אחרים, אז היא, לא תג... אז היא, אז היא תהיה לו כלום. אבל כשהיא מזינה אותה בדברים אחרים, היא מזינה אותה בעמדה המיוחדת שלה. ומה העמדה המיוחדת שלה? זה התביעה כל מה לראות בכל דבר את המעבר, בכל דבר את היותר, בכל דבר את האינסוף. לכן אלה, יש צד שהיא בתפקוד, הזנה צריכה להיות בתחת החמה, לכי ומעטיר את עצמך, זה יותר בצד של התפקוד, אבל באמת היא יותר תפארת למוסי בטן, יש אתך לתת בנה, באמת היא מעניקה לכל המציאות כולה את הנקודה האינסופית, שזה השורש הגדול שלה.
כאילו כל השפעה נקראת, שכל ההשפעה נקראת נשאת, כי כבר לא נקראת השפעה.
השפעה נעשה זה פעמה נעשה, ויש מה שקדם לנעשה. הנעשה
שהוא בעצם כבר לא השפעה.
בדיוק, כן, שהוא במקום.
הנעשה נשאר,
רק ההשפעה לא נשאר. לא הבנתי.
פשוט לא צריכה את זה כדי להיות מושפעת, אבל כל מה שנעשה, הכל נשאר. והיא צריכה את זה...
לא, אתה מבין שבשלב מסוים היא... רגע.
השיר היא כל השפעה נעשה.
לא, היא תהיה עשירה, אבל זה לא שהיא לא... יכול להיות שגם אז היא כל מה תהיה בזוגיות עם כל הדברים האלה. אבל היא תהיה מכוונת במקום יותר גדול. זה לא שבשלב מסוים היא לא תצטרך את כל המציאות כולה. זה מראה, אם היא לא תסתכל במציאות, היא לא תהיה כלום. תמיד היא צריכה בפועל את הדברים אחרים. אבל מה, יש שלב שיהיה ניכר בה, לא המציאות עצמה, אלא מה ש... כל מנגנות בשורשי המציאות עצמה. אבל נראה לי שמה שאני אומר, אל שורש הזו, השיר מכל השפעה נצלת, זה לא להעתיק אותה במקומה. ההפריה תמיד תהיה קיימת, אבל זה יותר לגלות את עומק תכונת חיה האינסופית. טוב, אנחנו, כן אני אתאפק ולא את המקורות מסביב, כי באמת אני מרגיש שזה מקשה. איך?
איך הרב הסביר לכל לוליה בערת אור שמש העליון עליה?
לכל לוליה, כאילו, מה שנתן לה לעלות, אור שמש העליון עליה, זה מה שהרב תיאם קודם, החוכמה, זה הכל ה... על ידי שמלטה בכל דעת קשור בתורה ומצוות בכל מידה מכונה בכל זוגה בכל תילה ותפארת, שזה נגיד בצורה הכי חדה, התורה שאירה חייבת תורה, והתורה הכוונה עם כל המציאות של הגילויים הלוקים שיצאים במציאות. אם כמו שאמרתי, אין בור ירחת, אם לא יהיה לה תורה, אם לא יהיה לה את המגע עם מרחב חיים גדול שאיתה תתברך, אז היא בעצם מצד עצמה תהיה תשוקות אינסופיות כאלה שנפשי חולת עבדיך, כמו שהוא כותב במאמר דת הלוקים, שנשא מחוליה הנפש ולא מבריאות הנפש המקום הזה של התשוקות האינסופיות שלה. אז זה מה שהכל שחייב להזין אותה. אבל זה היה מכל אומר, אז תורה יותר מתפילה ותורה יותר משתוקקות. הוא אומר, לא, זה בתפקוד היא צריכה את הדבר הזה, אבל במהות, בזכות הדבר הזה, בית כנסת, כמו שאנחנו אומר בקובץ וב קוף, הוא צריך להיות גדול יותר מבתי מדרש, כי יש לו, הוא מכוון לכל יותר גדולים, אבל זה עושה את העבודה הזאת, שמשאיר אוזנו, משמע תורה גם צלטות איבה, לא כעמדת מי יותר חשוב, אלא מה יותר יפעיל את התנועה הזאת. בסדר? אתם איתי, בסדר? מקווה. איך? יותר עד למציאות, כאילו, חשפתי את הדמויות שמסתתרות מאחורי הדברים, כאילו. מה זה איך? כן, שפתאום מתברר שזה נתן לזה ראש לה, אני... טוב, אז אולי, לפחות את הפסקה הבאה נראה, אני עוד פעם מצטער על כל ה... גם על זה שאני טיפה חלוש, נקרא את פסקה ו' שזה מאוד משלים את הדברים האלה, ונראה שכבר את זה הנחית כבר נשלים פעם בה. הרב אומר, יראת השם, היא החוכמה... איך? וואו, תודה. כאילו שהייתה חמה פעם, כאילו, כן. ברוך אתה, אדוני אלי מלך העולם, שהקונה בו. יראת השם, היא החוכמה היותר עמוקה. מיוסדת על השקפת העולם היותר פנימית, והיא נותנת את היסוד העמקני לכל מדע וכל תורה, בין מקודש בין לחול לכל עצמו. כשהוא דורש את העמקנות היסודית, הרי הוא מוכרח לבוא למסקנה זו, שכל זמן שאין עירת השם מבססת את המדע, הרי הוא כולו רק מרפרף על התנועה של השטח, על השטח החיצון של מושגים, שבאמת אינם בכלל חוכמה. אין יראת השם היא חוכמה, שכן בלשון יוונית קוראים לאחת קינה. אז מה שהרב כאן כותב בפסקה, אני אזכיר בקצרה את הדברים שהרב כותב במוסר אביך, כי הרב כאן מחדש על פני מה שכתוב שם חידוש גדול מאוד, שהוא מתחבר מאוד למה שדיברנו בפסקה. הביטוי הקצת מפתיע, אין יראת השם היא חוכמה והיא לבדה חוכמה, כמו שמשרד ישרים אומר, בהשקפה פשוטה היינו רואים אותה הדבר שהוא הכי פחות הדבר הזה שנקרא חוכמה, כן, עד כדי כך שאנשי העומק מזלזלים בצורך בלימוד העירה, מה שקצת דיברנו בפסקה ג', כי אין באף איזה משהו שקשור לאיזשהו תוכן ידיעתי, תוכן שכלי, אלא זה יותר איזשהו צד שקשור אולי למחווה הרגש או לדברים אחרים. והמפתיע זה לא רק שעד כמה עירה נחוצה לחוכמה, אלא היא ממש מכונית כאן כחוכמה, ואפילו בצורה יותר רדיקלית היא לבדה חוכמה. אז אתם זוכרים, ככה באמת לא נאריך, הרב במוסר אביך מסביר שכל החוכמות האחרות, העיקר שבהם זה המסקנות שלהם. בלשון שאנחנו קצת דיברנו היום, כי העיקר שבהם זה יותר עם איזה אובייקט אתה נפגש, עם הנתונים עצמם. אז יש אולי צריכים את דרך ההתחכמות והתלמדות כדי לזהות את הנתונים האלה, אבל אולי שזיהדו אותם, אז כל הצורת ההתלמדות הייתה רק אמצעי הגון כדי להגיע לאותם יעדים. כמו שאר שם אומר, שאחרי שהגעתי למסקנה של הדברים, אני יכול בקיצור מאוד להעביר לאנשים אחרים את הסוגיה, מה שלמדתי במשך שבוע שלם, אני יכול לתמצת זה לאחרים, כי בסוף שבר הנושא שם הוא יותר התוכן שאותו אני בא להעביר. אבל לכן מלמדה מסוימת ההתחכמות עצמה שם היא רק אמצעי. אבל ביראת השם, כמו שהוא אומר, מכיוון שהסוגיה שם זה לא אובייקט אלא סובייקט, האדם שמקבל את הדברים, איך אדם משתנה לאור הדברים, שם התנועה הזאת של התהליך של הלמידה הוא מהותי, אי אפשר להחליף אותו. ומלמדה מסוימת קצת קשור למה שדבר פסקה ג', מכיוון שבעירה המושגים עצמם הם במידה מסוימת נטולי משמעות, כי הם אינסופיים, כי מושג אהבה יש לו אינסוף רבדים של הבנה, מה שראינו פסקה ג' שהוא בדיוק מה שגורם לבני אדם קצת לעירתה מלימוד העירה, כי יש לזה משהו מסוים שהם תקועים בהבנות קודמות, אבל הוא עצמו אומר שלכן המסקנות כאן הם לא רלוונטיות, יותר מה שחשוב זה צורת ההתבנות על הדברים. וכשהם מסוים הזה, תהליך הלמידה שאדם לומד, אם אדם יבוא למישהו ואומר לו, שמע, למדתי טוב את הסוגיה, מתברר שחייבים לאהוב את השם. כן, אז הדבר מסוים הזה, שכוייך, הוא ידע זה לפניך, ידע זה אחריך, לא קידמת אותו כלום. כי השאלה, מה זה לאהוב את השם, היא מאוד מאוד קשורה לשאלה, איזה עמדת חיים פנימית אתה נמצא, והתהליך שעברת, והבירורים שעברת, בירורים גם הרגשיים, גם השכליים, גם הרצויים שעברת, אין להם את החליף, זה עצם עמדת הסובייק שעומדת מול הדברים. ולכן בהקשר הזה, הדבר היחידי שבו עצם התהליך, עצם הלמידה הוא התכלית עצמו, הוא הסוגיה עצמה, במושגים שאמרנו בכל פסקות עד עכשיו זה יראת השם, שזה בעצם הסוגיה של עצם הסובייקט, עצם ההתבוננות. כן, אני אומר את הדברים בקצרה בדברים שקשורים לשמון. אבל הרב כאן אומר משהו אחר לגמרי. הרב כאן עכשיו מוסיף על דברים אלה, שיראת השם היא החוכמה יותר עמוקה, מצד שקבל, אתם פנים ימתן את היסוד העמקני לכל מדע וכל תורה, בין בקודש בין בחול, שיש משהו שהרב אומר, זה לא רק הסוגיית יראת השם היא חוכמה, כי היא צריכה את תהליך הלמידה, אלא היא עומק כל החוכמות שבעולם. כמו שהרב כאן קודם כל, רק בפשט הפסקה, שהרב אומר שאפילו כל מה שמביל את כל חוכמת החול של המציאות, אתה יכול להיות כמו שהוא דורש את הגבולת יסודית, הוא מכרח לבוא למסקנה של יראת שמיים, שזה מה שחזל אומרים, אין יראת השם היא חוכמה, שהן זה בלשון הונו וואן, לא יודע זה בכל מיני שפות אחרות, אבל תמיד זה די מתחבר לאותיות האלה, שכן בלשון יוונית קוראים לך תנה. מה חזל צריך לומר? שאפילו חוכמת יוון, אפילו עולם החול זועק את העובדה הזאת שאין יראת השם מחוכמה, שכן בלשון יוונית זה בעצם בא לומר, אין מדע בעולם שלא יגיע למסקנה שהיסוד העמקני שמכלל מחולל אותו זה הסוגיה שנקראת יראת השם. מה שהרב כאן בעצם מרמז ביסודות הגדולים אלה כאן הוא מאוד קשור למה שאמרנו קודם, שאם נבין שיראת השם זה עצם סוגיית ההתעלות הבלתי פוסקת, השקיקה העמוקה של המציאות שמצידה הנפש לא תמלא, שזה בעצם בצורה יותר עמוקה ההשתקפות של האין סוף שנמצא בתוך העולם, שמידת המלכות נעוץ סופו בתחילתו, היא ההשתקפות בתוך החיים של המרחבים האין סופיים שמובילים את המציאות. אז השבוע לא זכינו עוד אגדות רבא וחנה, אבל רק נזכיר את מה שהמהר"ל אומר על אגדות רבא וחנה, על שאך מלך תורי דה הר סיני, איפה נמצא הר סיני, אז אותו בדואי כן אומר לרבא וחנה שזה כמו הקרבים לבנים עם חמורים, כמו שהמהר"ל שמסביר שבמדע כל הזמן יש בגים, יש תקלות, יש עקרבים, יש כל מיני דברים כאלה שמעגרים את כל התפיסות הקודמות, וכמו שאומרים שלא הייתה אף תיאוריה מדעית עד היום שלא נסתרה מקושיות שבאו לאחר כך, וגם התיאוריות המדעיות הכי חזקות כמו של אריסטו ואפלטון קרסו, ואחרים גם ניוטון ואחרים אפילו איינשטיין, ויש רק תיאוריה אחת שלא קרסה של סטיבן הוקינג, אבל זה פשוט כי הוא עדיין רק לפני כמה שנים אמר אותה, אבל סביר להניח שגם היא תקרוס. והדבר הזה הוא עצמו כמו שמסביר אותו בדואי לרבא וחנה, זה עצמו מראה עד כמה כל מצוות החוכמה יש לה כיסופים וגעגועים לאינסוף. ומה שבכלל מעורר את החוכמה זה כי בצורה סמויה נאדם, העולם, האנושות מרגישה שהמציאות היא אף פעם לא יכולה להיות כבולה בתוך משהו סטטי, ולכן זה שהמציאות כל מה נמצאת במצב שהיא לא רגועה מכל תיאוריה מדעית, כי בתוכה עצמה היא מרגישה את האינסוף. מה שאמרנו בפסקה הקודמת שתכונת יראת שמיים שמתלבט לחוכמה היא בעצם נותנת לכל דבר את הגודל האינסופי שלו, זה הרב כאן אומר בצורה הרבה עמוקה, זה החוכמה עצמה, זה כל תביעת ההתגדלות של העולם, זה בעצם כמו שהרב מהר"ל שמסביר שהוא טעי הזה מדע החול, זה מי שאוסף דברים מסביב מתחיל מהפרט אל הכלל, והוא מנסה להסביר למדע הקודש לרב החנה כמה זקוקים אליך, כמה בלשון יבנים קוראים לאחת עינה, כי המציאות כל מיני זועקת את המקום מסוים הזה שהיא מנסה לקבץ את הכל, כמו אות איה הרועש כן, הערבי הזה מנסה לקבץ את הכל, אבל זה תמיד יש משהו מסוים שלא מסתדר, יש, והדבר הזה הוא זה שמפתח את הציביליזציה האנושית, מגדיל את המציאות כולה. בעצם הנקודה הכי עמוקה שהיא בעצם עומק החוכמה כולה זה המושג הזה שנקרא יראת השם, זה בעצם הפרספקטיבה של המגע של המציאות כולה עם התנועה אינסופית. כן, אני אולי אני מתלבט ככה אם קצת הייתי צריך אולי יותר לדבר את המושג הזה שנקרא, אני רק אני רואה שאנחנו מבחינת הזמנים כבר תם זמננו, אז גם לא קראנו את המקורות וגם את הפסקות לא סיימנו, אבל טוב לפחות מה זה? הבא שאני חייב פעיל מנחה כבר, אני לא התפעלתי מנחה היום. אז זה בסדר. לא, יתן את הרטר, חשוב לי, אם אפשר כן לראות את המקורות עד עכשיו כאילו. אני אגיד רק קודם כל משפט אחד חשוב כדי, כי למשל כאן אומר, מה שאמרנו שיראת השם היא החוכמה יותר עמוקה, כי החול שדורש את המקנות היסודית, שבעצם בכל התנועה יש תמיד איזשהם כיסופים אינסופיים, שזה בעצם מה שמעורר את כל החוכמה, אבל הרב כאן אומר בצורה עמוקה קצת יותר, לא רק שהחול, הסיבה שיש חוכמה בעולם, יש התחכמות, שיש למידה, שיש התחדשות בלתי סופית במדע, זה בא בגלל שבתוך החוכמה גנוז התכונה הזאת של יראת השם, גנוז בה, סליחה, הבנתי, גנוז התכונה של יראת השם, אלא כמו שאנחנו אומרים עכשיו, שיראת השם היא בעצם מגלה מה זה בכלל המושג שנקרא חוכמה. חוכמה זה התפיסה ההרמונית של המציאות. ומתברר שמה שעומד בעומק ההרמוניה של המציאות זה משהו כזה שבמהותו הוא נבדל מן המציאות. שזה בעצם המקום הזה של אוזלי, רק אני ככה קצת בקצרה, כמו שאני מרגיש ככה באמת קצת עושה כאן איזשהו מכתב כזה קצת זריז, בסדר, אבל רק נשלים את הדברים. כי הרוק המשתמש כי ראיתם הביטוי יראת השם ולא יראת שמיים. וכל הרב הביטוי יראת השם הוא ביטוי מדויק. וכל הרב יש שבע מדרגות שקשורות למדרגת העירה, שכולם הצד השווה שכולם שעירה היא בעצם מה שאמרנו בהסבר השני מקודם, הכרת הפער של המציאות. שהכרת הפער של המציאות יכולה בצורה הראשונית שלה להתגלה בצורה של עירת העונש, כן, שאדם מרגיש מאוים מהגודל הזה, זה ההופעה הנמוכה של העירה, יכולה אחר כך להתפתח למקום יותר עמוק, שנקרא עירת בושת, שזה בעצם נקפות המצפון, הסבויות שקיימות באדם, שזה כבר לא משהו שבא מתוך איום חיצוני אל מול הדבר הזה, אלא בתוכו הוא באמת מרגיש עד כמה המציאות היא הרבה יותר גדולה במקום שבו הוא נמצא, אז יש בזה את מה שיש בעירת העונש, אבל לא אילוצים חיצוניים, אלא אילוצים פנימיים שדורשים מן האדם כל מן את את המקום הזה של לא להישאר במקום מסוים שלו ולהוקיר את המקום הגדול שיוצא מעליו. והדבר הזה מוביל אחר כך את האדם למקומות יותר מפותחים, שמתוך עירת העונש ועירת הבושת אדם מגיע לעירת אלוקים, שעירת אלוקים זה כמו שהרב פה אומר, זה כבר בעצם מה שהוא ירא זה לא רק את מה לא, את החידלון שלו אל מול האור אלוקי בעירת העונש, ואת החידלון המצפוני שלו אל מול האור אלוקי, אלא הוא לאט לאט מזה שכל המציאות כולה יש בה איזשהו גודל אלוקי שמסודר בתוך המציאות, שיש לו איזשהו צד של אחריות אליה, אבל זה עדיין אלוקים, זה עדיין מגביל, זה עדיין טוב, סוף סוף בתוך המושגים הנמצאים שבו עדיין נמצא. והפסגה קודם כל של כל התהליך הזה מוביל את האדם לעירת חטא, שעירת חטא זה כבר תביעה לשלמות של, כמו שהמסעת השיר אומר, שלא יהיה אף חיסרון, שזה גם חלק מתנועת עוד פעם איך אדם מזהה את הפערים של המציאות, לא על דרך השלילה אלא דרך של הרצון כל הזמן להשלים את הפער המסעם הזה. וזה בעצם איזשהו צד גדול שלוקח את אדם מקומות שמסירים ממנו את כל החיסרון שלו, כי הוא מודע לזה שהמציאות לא יכולה להישאר ברדידות שבו נמצא. אבל משם יש פקיעה לשלושה סוגי עירות יותר גבוהים, שזה כבר איך אדם עסוק לא רק בצד השלילי של איפה הוא נמצא חסר אל מול השלמות, אלא איפה יש כבר קמיעה לגודל עצמו, שזה כבר מתעלה אחר כך לשלושה מושגים יותר מפותחים שנקראים עירת שמיים, עירת חטא, אני שמעתי משהו. לא, סליחה, עירת הרוממות, עירת שמיים ועירת חטא. שעירת הרוממות זה הגעגועים של אדם לגודל, ועירת שמיים זה כבר הכרה שזה לא רק גודל מסוים, אלא גודל כזה שגם כשנגיע אליו תמיד נחשוף גודל יותר גדול. זה מה שדיברנו בפסקות הקודמות על השקיקה הבלתי פוסקת של אדם להתקדם. אבל בכותרת הכל, במסגרת הכל, יש את מה שאנחנו מדברים כאן עכשיו, שזה עירת השם. עירת השם ועירת יודקי בבקי, שיודקי בבקי, כמו שהאדמור הזקן אומר, שזה בעצם הטיה של הוויה בצורה של ככה יעשה היום, שזה בעצם המקום הזה שבעצם אומר שלא רק האדם יש לו איזושהי השתוקקות תמידית למה שמצא מעליו, אלא שבצורה אובייקטיבית המציאות עצמה כל מן הקדוש הוא מחדש בטבעו בכל יום תמיד נעשה בראשית. חוכמה שאנחנו רואים שהיא בעצם מנסה לזהות את המציאות, יש משהו שהמציאות מצד עצמה, לא רק מצד הפערים בין אדם למציאות, הם בעלי פער. המציאות עצמה היא בעלת פער. זה שמיים שמתמתחים והולכים, זה כמיה כזאת של חדשים לרבים, לבקרים רבה אמונותיך, האדם להיות ירא י' כבב כאי, זה בעצם להכיר עד כמה המציאות עצמה במהותה היא תמיד קשורה למקום של גודל על גבי גודל. והקשר במיוחד הזה עם עומק החוכמה הוא העירה, מה שעשה חוכמה עטרה לראשה, שזה בעצם עטרה לראשה, זה בכלל הקטע שנמצא מעל החוכמה, כי מתברר שהמציאות שלנו עם כל הסדרים של המכילה את את הקישור שלה למשהו לאלה מכל ברכתה ושירתה, ובצורה עמוקה פנימית. לכן השיטתיות שדרכה אפשר להסביר את העולם זה רק אם מבינים איך העולם קשור אל הקוצו של יהוד, איך העולם קשור אל הגודל שמצא מעליו. ובהקשר אחד לזה אני מקודם אמרתי שהמניע של החוכמה הוא יראת שמיים, אבל יכול להיות שזה הלוז הפנימי של החוכמה, מה שנותן כמו שאם אדם פספס את העיקרון המהותי של המציאות, החוכמה שלו היא שקרית, הוא לא זיהה את הקוד את הצופן הגנטי של העולם, אז הצופן הגנטי של העולם זה שהוא קשור ליוד כבבקי. ואם אדם לא חי את הדבר הזה, אז כל החוכמות האחרות, הם תמיד, התוצאה שלהם שהם תמיד יהיו בחיפושים תמידים, אבל בעצם הכל שוקק לזהות את המרחבים העצמיים שמצאים בתוך המציאות. אז אם דיברנו עד עכשיו יותר על יראת שמיים, על היחס בין האדם לבין השלמות האלוקית, מתברר שזה משהו הבעייתי, שהמציאות עצמה היא כזאת, שהיא בעצם כל מה נמצאת במקום של הגודל שלה. טוב, אתה אולי, לא יודע, אם אתה מקורות נספיק להשלים מפעם, בסדר, טוב.